נפנה באיזושהי פסקה, אני לא יודע אם זה מספיק, פסקה שמלמד את המסגרת של מדע, של בני עקיבא, של תורה ועבודה, לא בדיוק תורה ועבודה, אבל פחות באינטרפרטציה מסוימת. זה נראה לי מאוד מאוד באמת מתאים לאידיאל הזה, לתפיסה הזאת. מי שהספר לפניו, אני נמצא באושר פרק הראשון, האושר, בעמוד ראש כ"ב. הדברים של המהר"ל, שאגב נמצאים גם כאן וגם בספר דרך החיים, הם פירוש למאמר הגמרא של רבי בשם עולה, אמר רבי חייא משמי דעולה, גדול הנהנה מגיע כפו, כפיו, יש כאן גרסאות, יותר מרש המים. ואילו בנהנה מגיע כפו כתיב אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ואילו בירש המים כתיב אשרי איש ירא השם עד כאן. אם כן, המאמר הזה הוא מעמת כאן, דהיינו גם כן את הנהנה מגיע כפיו, הנהנה מגיע כפיו עם ירא השמיים. השאלה היא איך אנחנו קוראים מאמר כזה. האמת היא שזה קשור קצת לשיעור בהגדה, שבאים ומעמתים, אומרים שאחד גדול מהשני, אז פעמים רבות, לא תמים, יש איזשהו ניגוד, יש כאן שני טיפוסים שלפחות לא עולים בקנה אחד. כלומר, אם לא היה איזשהו ניגוד או פער בין הירא שמיים לבין הנהנה מגיע כפיו, אז אין שום סתירה, יכול להיות שירא שמיים שהוא גם נהנה מגיע כפיו, וכן איפך. העובדה שמציירים כאן שני טיפוסים, שתי טיפולוגיות, שאולם ומשווה אותם או מעמד ביניהם, אומר אחד גדול מהשני, מלמדת שיש כאן שני טיפוסים שהם באיזשהו מקום לא עולים בקנה אחד, ועכשיו הוא להתחיל איזה ניגוד ואומרים מי גדול ממה או מה עדיף על מה. זה כמובן לא פירוש ההכרחי. למשל הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג' הלכה י"א, כשהוא מביא את המאמר הזה, אז הוא מביא את זה: מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז
מה המקור
הזה? מה המקור הזה?
לא,
בתקופה של הרמב״ם זה ודאי היה כבר מציאות של אנשים שמטילים עצמם על הציבור, שתלמידי חכמים, או אני לא יודע אם זה היה ממש דבר ממוסד, אבל בכל זאת אנשים שלמדו תורה והפעילו עצמם על הציבור, לפעמים סתם מצד מצוות צדקה או משהו כזה. אצל הרמב״ם ודאי שהיה דיון כזה, והרמב״ם באמת כשהוא מביא את ההלכה, הרמב״ם מפרש גדול הנהנה מיגיע כפיו, הוא לא מפרש את זה כניגוד או כשני טיפוסים של או-או, אלא הוא מפרש את זה כשני שלבים. כלומר, הוא אומר שאדם שהוא לומד תורה, הוא גם מפרש את ירא שמיים לא דרך המושג של ירא שמיים, אלא כלומד תורה, והוא אומר, כידוע כשיטתו, הרמב״ם מאוד נגד, או נגד זה שאדם ילמד תורה ויתפרנס מצדקה או יתפרנס מהציבור, ואז גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים, צריך להתפרש לפי הרמב״ם, וכנראה שהמקור שלו, אני לא רוצה כאן לעשות שיעור בהגדה, המקור שלו בכל זאת הוא כנראה באליהו רבה, סדר אליהו רבה, שם באמת הוא מפרש את זה שמי שנהנה מגיע כפיו ולומד תורה, אז הוא הגדול שמובטח לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. כלומר, זה לא בנוי כניגוד, כקונפורטציה בין שני טיפוסים, אלא כהשלמה. אדם שהוא רק לומד תורה, אין לו שכר באמת את השכר של העולם הבא. אדם שגם לומד תורה וגם מתפרנס, והרמב״ם לא שם משקל, תשימו לב, לא על יגיע כפיים, וגם נהנה מגיע כפיו, זה לא במובן הסובייקטיבי של אדם שמגדל צנניות בגינה שלו ואחר כך הוא אוכל אותם ונהנה מזה, אלא נהנה מגיע כפיו, פירושו של דבר, זה לא הסיפוק, אני מתכוון לומר, של הקיבוצניק שעובד עם המעדר, אלא נהנה מגיע כפיו, הכוונה היא שהוא לא מתפרנס מאחרים, אלא הוא מתפרנס מעצמו, אין כאן משקל על ההנאה במובן הסובייקטיבי, דבר שהמהר"ל מאוד מדגיש אותו ומבליט אותו, והוא אומר שאדם שהוא גם ירא שמיים וגם מתפרנס מעצמו, אז הוא זה שמובטח לעולם הזה ועולם הבא. יש כאן אולי באמת בכל זאת אני אעיר איזה הערה, זה אמרתי, זה סוג אחר של לימוד אגדה, אבל אני אעיר את זה כהערה מסוימת. ברור שהמקור של המאמר הזה שהוא מאמר של אולה, של המוראי, שורשו למעשה במשנה הפורסמת בפרקי אבות, זהו השיר השמח בחלקו, ועל זה מובא שנאמר, יגיע כפיך כי כפה לשריך, וטוב לך שריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואז בהקשר הזה, וזה גם מהווה כנראה את הביסוס לפירוש של המהר"ל, שנראה אותו בהמשך, המשפט של בן זומא הוא למעשה גם כן, הוא מופיע, אני אומר את זה שוב בקיצור, הוא בנוי גם כן על איזשהו, הייתי אומר, פרדוקסים, כן? כל הניסוחים של בן זומא הם מין משפטים, משניות, אולי אפילו תמצא לומר, פתגונים שבנויים על פרדוקסים. זהו השיר השמח בחלקו. זהו חכם הלומד מכל אדם. הייתי חושב שהחכם זה אדם שלא לומד מאף אחד, הוא יודע את הכל. כמשמע לן שדווקא אותו אדם שלומד מכל אדם הוא החכם. זה ניסוח פרדוקסלי של דברים. כנ"ל גם לגבי השיר ושמח בחלקו. הייתי מצפה שהשיר הוא דווקא שאפתן, דווקא הטיפוס האמביציוזי, אדם ששואף, הוא לא וטלן כמו שאומרים היום, הוא העשיר. אז בא בן זומא ואומר לנו, לא, זהו השיר השמח בחלקו. זה בעצם הפרדוקס, הניגוד שהוא בא לומר כאן, דווקא השמח בחלקו, הוא העשיר, אף על פי שלכאורה היינו מצפים שהאדם שיש לו אמביציות, השאפתן, הוא העשיר. גם ההמשך, שנאמר השפע וטוב לך השפע בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, גם הוא כנראה בנוי על איזשהו, יש בו גם כן משהו מהפרדוקסליות הזאת. דבר שבא לכלל ביטוי אצל אולה בצורה יותר חריפה, כלומר הייתי חושב שמילא שמח בחלקו, אז אני יכול להבין אולי שטוב לו בעולם הבא, אבל בעולם הזה לא טוב לו. כלומר, עיקר החידוש של בן זומא, שאשריך וטוב לך בעולם הזה ובעולם הבא, הוא כמובן לא לעולם הבא. זה שהשמח בחלקו יהיה אשריו בעולם הבא, זה דבר שלפחות לא עומד בניגוד, אלא גם בעולם הזה טוב לו. כלומר, הייתי חושב ש... השירים יש להם את העולם הזה, השמח בחלקו אולי יש להם עולם הבא, עולם הזה אין להם, כמה שמלן שיש להם גם עולם הזה וגם שגם השמח בחלקו יש לו גם את העולם הזה ולא רק את העולם הבא. אבל גם העולם הזה הוא לא ניתן לעשירים, העולם הזה הוא גם כן שייך לאותם לענבים ששמחים בחלקם. אולי כאן אפילו יש איזו התנגדות לגישות אחרות של הנוצרים שמדברים על כך שהעולם הזה שייך לעשירים ורק העולם הבא שייך לעניים, לענבים או משהו כזה. אז סבר בחלקו יש לו גם את העולם הזה ולא רק את העולם הבא. ישנו מאמר נוסף, אני אומר את זה פשוט, איך עוד נזכר שאיך זה טוב לך בפרקי אבות, זוכרים? כך דרכה של תורה, עוד במלך תאכל ומים ממשורה תשתה, תשען וחיה צער תחיה. אם אתה עושה כאן השפע וטוב לך, השפע בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, מה לפי דעתכם היחס בין שתי המשניות הללו? המשנה כך דרכה של תורה סוברת כבן זומא, חולקת על בן זומא, יש איזה משנה שלפי דעתכם קודמת לשנייה? איזה משנה נראה לכם קודמת, של בן זומא או המשנה של כך דרכה של תורה? הרי הפסקה של השפע וטוב לך מופיעה בשתי המשניות, איך הייתם מנתחים את היחס ביניהם, אם בכלל יש יחס ביניהם? מה הייתם, איך הייתם אומרים את זה? וכמובן אני אוסיף את המימה של אולה, נהנה מגיע כפר יותר מראה שמיים שנאמר אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ברור שאולה הכיר את המשניות בפרקי אבות. עכשיו, מה לפי דעתכם, איפה הוא עומד כאן בכל ה... יש לי כאן שלושה משניות שהם מדברים על אשריך וטוב לך, מובאת אותו קטע אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. המשנה הראשונה של בן זונה, לשמח בחלקו. המשנה השנייה על כך דרכה של תורה, פת ומלח תאכל ומים וחיי צער תחיה, אשריך וטוב לך. והמשנה השלישית של בן זונה, גדול הנהנה מגיע כפיו, יותר מראה שמיים, שנאמר אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. יש לפי דעתכם, המשניות הללו הן עולות בקנה אחד, חלקות אחת על השנייה, מה היחס ביניהם? לפי דעתכם.
בתוך הנסוח של דברי הקישור, שמילות הקישור, זאת אומרת שניקח לדרכה של תורה מאוחרת יותר.
איך אתה?
להדגיש שבאור האמרה הכללית של בן זונה, שאיזו אשר שמח בחלקו, יכול להיות מציאות הזאת ששמח בחלקו כללית כזאת, אומרת המשנה הזאת, זו לא דרכה של תורה. וגם מדגישה שדעתי אם אתה עושה כן, אז שיוכל לדוב לך. גם הדגישה הזאת היא יכולה להיות דגישה דווקא כנגד.
אתה קורא, לא חשבתי על זה, קריאה מעניינת. אם אתה עושה כן, אתה רוצה לבוא לומר, לפי דעתך, זה אני מוכן להסכים, המשנה של כך היא דרכת של תורה, היא באה לפחות להוציא מאפשרות מסוימת בבן זומה. וזה אתה רוצה לקרוא אם אתה עושה כן, זאת אומרת, דווקא בצורה הזאת. ולכן אתה טוען שהמשנה הזאת היא תגובה לבן זונה או לאפשרות של פרשנות בבן זונה. ואיפה היית מעמיד? אני מסכים שהייתי רוצה לבנות את זה בצורה קצת שונה, זה אולי טיפה יותר מחקרי, אבל אני רוצה לדון מבחינת התוכן. ואיפה עומד כאן אולה בהקשר הזה? שמשתמש באותו ביטוי גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מראה שמיים זה אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה הוא משתמש בדרשה של התנאים של בן זונה אבל בהקשר של נהנה מגיע כפיו
יש פה שלושה תארים צער, נהנה ושמחה ואני חושב שזה אלה השלבים זאת אומרת יש פה בעצם איזשהו שילוב שנדרש השאלה אם אני עושה אותו בצער, האם אני נהנה ממנו, או אפילו אני משמח בו. אני חושב שאלה שלושת השלבים, יש איזשהו קשר ביניהם, שזה גם אשריך וגם טוב לך. זהו שילוב נכון גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. בסופו של דבר, האדם כתוב, חייך בצער תחיה, וזה לא ביטוי של, ותהיה שמח בחלקך. זאת אומרת, יש פה ביטוי ברמה, מבחינה מסוימת, זה קודם לאיזו אשר השמח בחלקו.
אני שומע, מישהו עוד מוכן...
המשנה, של אולה, מתייחסת למצב, מתייחסת למה שקורה, לאחר מכן זה כבר הביטוח של הדברים, איך ההסתכלות הזאת צריכה להיות מבחינת האדם. כלומר, זה השלבים גם. בהתחלה, אני שמח וחלקי. לאחר מכן, אני כבר מבין שזה אפילו גדול, מסתם מן השבוע.
ככה אתה אומר את זה, ומה היחס בין זה לבין כך דרכה של תורה? אתה מזהה את השמח בחלקו עם הנהנה מגיע כפיו. שומע, אבל למה... אתה אומר, נהנה מהגיע כפיו, זה אדם שהוא שמח בחלקו.
זה... הגיע כפיו, הוא לא צריך לעבוד הרבה כדי שיהיה לו... נהנה מהגיע כפיו, זה שהוא מתפלט ממה שיש לו, ולא מחפש דברים אחרים. מה שהוא עושה...
אפשר להבין נהנה מהגיע כפיו במובן הזה, השאלה אם זה המובן היחידי, משום שיש כאן דגש לעובדה שהוא נהנה מהגיע כפיו, זאת אומרת שהוא...
יגיע.
עובד עם הידיים שלו, מה יהיה אם הוא למשל פקיד בנק, אבל הוא מבסוט מזה, האם גם אז הוא יהיה בכלל אלה שנהנה מגיע כפר שהוא גדול יותר מירי שמיים, או עליו לא נקרא את המשנה הזאת. לפי דרך, אז מה?
אם הוא יגיע, שאלה מה הדגש, הדגש על היגיע או על הכפר?
הדגש הוא על היגיע, אתה טוען, משהו עובד קשה, א', אין בקיבה כשהוא יגיע, כידוע, אבל זה... מכירים את הוורד של הרבי מקוץ, כשהוא אומר על הפסוק הזה, זה מאוד יפה, הוא אומר, הגיע כפיך כתוב ולא הגיע מוכחה. זאת אומרת, לא דווקא מפרש את זה במובן של... במובן הזה. טוב, מה?
על ידי השרשרת הזאת שציינו, כן, החלקה של תורה והשמח לחלקו, ליצור מציאות של מגיע לתך ככל אשר חלקו לשמחה.
אני שומע, מי שלא, לא, טוב. אני אגיד לכם מה אני הייתי מציע כאן. שוב, אני לא אפרט את הדברים. ראשית כל, אני לא... רוצה להעיר שבמאמר של אולה נהגה מגיע כפר, נהנה מגיע כפר, מגיע כפר וירא שמיים, אז כתוב שהנהנה מגיע כפר יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. זה גם כן מבוסס על איזשהו פרדוקס מסוים. הייתי חושב במובן מסוים הפוך מבן זונה, כלומר נהנה מגיע כפר, למה היינו מצפים? שמה יש לו? יש לו עולם הזה. החידוש של 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 עולה, שהנהנה מגיע כפיו, יש לו, יש לו לא רק עולם הזה, מילא עולם הזה יש לו, הייתי מצפה שירא שמיים יש לו את העולם הזה, את העולם הבא, והנהנה מגיע כפיו יש לו את העולם הזה. אז זה בא עולה ואומר שהנהנה מגיע כפיו יש לו לא רק את העולם הזה, יש לו גם את העולם הבא. זאת אומרת, גם כאן יש אותה אותו פרדוקס של בן זומה. והפרדוקס הזה הוא מתחדד, כלומר, אם אתה מאמת, לכאורה, מי שהנציג, נאמר, הדתי, הוא הירא שמיים, הוא האדם שזוכה לעולם הבא. בא, הוא לבוא אומר לו, א', הנהנה מגיע כפיו, הוא זה שהוא גדול מירא שמיים. ההנאה מגיע כפיו היא גדולה מיראת השמיים, שלפי פשוטם של דברים נראה שהוא מדגיש את העובדה הפיזית. נהנה מגיע כפיו. זאת אומרת, יש כאן לפחות, אם נקרא את המשפט כפשוטו, אז זה אדם שעובד פיזית, והוא נהנה מבסוט, אותו אדם שנהנה, וודאי יש כאן גם את המשקל של ההנאה, של הסיכוק שיש לו, נאמר המושב מי שהוא עובד ונהנה מגיע כפיו, אז הוא גדול מירא שמיים, גדול מהטיפוס נאמר שהוא מייצג לנו את הדמות הרוחנית, הדתית, הקשורה יותר לקדוש ברוך הוא, אז אולי מעריך אותו יותר, ולא עוד, אלא שהוא מבטיח לו לא רק עולם הזה, אלא עיקר העוקד שמבטיח לו גם עולם הבא. שנאמר אשריך וטוב לך, בעוד של הירא שמיים, אני לא יודע בדיוק מה הוא מבטיח לו, אבל נאמר בו רק אשריך. האם הכוונה שמבטיח לו רק עולם הזה, אז אני לא יודע. אני מדובר בזה מין ירא שמיים שאני יודע שרוצה להיבחר לרבנות הראשית ואז יש לו עולם הזה, אז משהו כזה. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן. כשהמשניות, אני אומר את זה בקיצור, לפי דעתי יש כאן איזשהו ויכוח, משום ש זהו השיר השמח בחלקו. מוזכר כאן, מוזכר כאן פונקציה פשוטה, אדם שהוא שמח בחלקו, ש הוא מרוצה ממה שיש לו, שמסתפק, הוא... זה דמות אחרת, כן? דמות של אדם ששמח, עיקר הנקודה היא השמח בחלקו. הוא זה שמובטח לעולם הזה ועולם הבא. לא מדובר כאן על איזה שהם ערכים או משהו כזה, אלא זה מאמר מאוד חסידי. זה שיהודי שמח בחלקו, זה כבר ייתן את העולם הבא. לא צריך יותר מזה, כן? זה מה שכתוב כאן. נראה שהמשנה של כך היא דרכה של תורה, היא באה להפוקי מהתפיסה הזאת, אלא היא באה באמת לבוא ולומר שאדם שמוכן למסור את כל העולם הזה בשביל התורה, ומוכן לחיות חיי צער בשביל לימוד תורה, הוא זה שזוכה לעולם הזה ולעולם הבא. בעוד שהדמות הראשונה, וכאן אנחנו נכנסים קצת יותר למערל, בעוד שהדמות של שמח בחלקו, הייתי אומר, היא לא דווקא דמות דתית. שמח בחלקו לא מדובר כאן על יראת שמיים, גם לא מדובר על דמות תורה, מדובר על אדם שמח, שמח בחלקו. ולא מבטיחים את העולם הבא, כשכל הכיוון הזה מתחדד פי כמה, כשהשמח בחלקו הופך אצל אולה להיות הנהנה מיגיע כפיו, שזה כבר דגש עוד יותר ארצי, הוא נהנה מיגיע כפיו, הוא עובד, משבניק ומרוצה מזה שהוא עובד. ולא עוד, יש כאן עוקץ עוד יותר חריף. ידידנו העשיר שהופיע כניגוד לשמח בחלקו במשנה של בן זומא, מוחלף כאן בירי שמיים. וזה, אם אתה קורא את המשניות בהקשר כזה, ברצף כזה, ואין ספק, נשים לב, מי ששמע את מאמרו של אולה הכיר את המשנה באבות. אז שבמקום השיר, האימות בין שמח וחלקו להשיר, מופיע אימות בין נהנה מיגיע כפיו לירי שמיים, אז גם כאן יש איזשהו, זה מוסיף עוד עוקץ הרבה יותר חריף לעניין לפי דעתי, עוקץ שאנחנו נמצא אותו גם אצל דברי המערל. משום שהמהר"ל באמת מפרש גם כאן ובדרך החיים שיש כאן ניגוד בין שתי הדמויות הללו. בניגוד לרמב״ם שאומר לא, ירא שמיים הוא הבסיס, אבל יש תנאי נוסף שהוא התפרנס מעצמו, כשהרמב״ם לא עושה הבחנה לא בשאלה מה הוא התפרנס וגם לא בשאלה אם הוא מרוצה ממה שהוא התפרנס, לא זה מה שקובע. הרי המערל כן אומר שיש כאן ניגוד בין שני תפיסים, והוא שם משקל, אמנם המערל לא מדגיש כאן את היגיע הכפיים, אבל הוא מדגיש את הנהנה, דיינו שהוא מרוצה, הוא שמח ומסתפק במה שיש לו. בבקשה, רצית על היום משהו?
לא, רציתי לומר לגבי הרמב״ם שהוא לא יכול לפרש את זה מבחינת כל המערכת התפיסה שלו, שלהסביר על שהגיע כפיו מעל ירא שמיים, וכל היחס למאמר מאוד חסידי שהיא בדיוק אנטי רמב"מיסטי, כאילו, בשנה הזאת, אז הרמב"ם חייב אולי לדחוק את זה ולפרש על תמיד רחב שמתפרנס, אבל בעיקרון לראות בפשטות או דברים כאלו זה משהו כזה טהור, אין, זה מושגים אלו לא שייכים, הרמב"ם אף פעם לא מתייחס אליהם, כאילו, לא
רואה בזה אל. אני מסכים איתך, אבל הנהנה מגיע כפיו זה גם אפילו לא מימר חסידית. השמח בחלקו, עוד אני יכול להבין שזה מימר חסידית. יהודי שהוא שמח בחלקו, זה העיקר, אבל הנהנה מגיע כפיו זה כבר מימר מזרוחניקית, אבל לא תגיד ככה, מה?
האדם הפשוט.
מה?
לעומת האדם הפשוט, בניגוד לאדם הלומד, המשכיל.
כן, אבל כאן הניגוד הוא לא בין משכיל, אני חושב שמדובר על ירא שמיים, וגם לא מדובר על האדם, אתה מיד מזהה נהנה מגיע כפיו עם אדם פשוט, אבל לא הייתי אומר שזהו המשקל. ודאי שיש בו איזה צד מסוים של פשטות, אבל לא זה הקו שמתוכו הוא מבוכיין כאן. אני אקרא את הדברים במערל. יש כאן למעשה שלושה פירושים במערל, אבל כדרכו של המערל, שלושת הפירושים הם אינם מנותקים אחד מהשני. אלא היחס בין הפירוש הראשון לשני, שהפירוש הראשון השני הוא כאילו איזה העמקה, או הייתי אומר ניסוח יותר מועצם של הפירוש הראשון, והרבה פעמים המערל ככה בונה את זה. והפירוש השלישי הוא עוד אינטרפטציה נוספת, אבל בעצם של, זה פירוש אחד עם הדגשות שונות וכן הלאה. אני אקרא בפנים, ככה בדילוגים, ואחר כך ננסה לענות על הדברים. הוא פירוש דבר זה, כי הנהנה מיגיע כפיו, אשר הם מעשי ידיו ודי לו במה שיש לו, וזהו מידת ההסתפקות. אם כן, לפי המערל, הוא מגדיר כאן את הנהנה מיגיע כפר, באמת כנראה בעקבות השמח בחלקו, כאדם שיש לו את מידת ההסתפקות, כי אם לא היה מסתפק בעצמו, כלומר נשים בה שזה לא ההסתפקות במועט, אלא ההסתפקות בעצמו, השמח בחלקו, כפי שהוא אומר כאן, לא היה נהנה מיגיע כפר, כי היה חסר תמיד. אם כן, מדובר כאן על אידיאל של אדם שהוא מסתפק בעצמו, הוא שמח בעצמו, מקבל את עצמו, אלמלא כן הוא לא היה נהנה מיגיע כפר, כי היה חסר תמיד. כמו שאמרו, על אותם שנהם לא תסבע עושר. אבל כאשר הוא נהנה מיגיע כפר, מסתפק בוודאי בעצמו ואינה חסר. ומפני זה נאמר עליו אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כי לאדם כמו זה, ראוי אליו המציאות ביותר, כי אנחנו שוב נתקלים באותו מונח שכבר נתקלנו, ראוי אליו המציאות ביותר, מפני שהוא בריאה בלי חסרון, שכל אשר אינו מסתפק בעצמו, הוא מורה על בריאה חסרה ועל מיעוט המציאות, אשר אינו מסתפק בעצמו והוא חסר. אם כן, יש אדם שהוא מסתפק בעצמו, אדם כזה מוגדר כנמצא, הוא קיים, לעומת אדם שלא מסתפק בחלקו, דהיינו שתמיד שואף אל משהו שאין לו, שהוא מחוץ לו ואז הוא חסר, ושייך לומר על המסתפק בעצמו, כאשר הוא שלם, אשריך בעולם הזה ובעולם הבא, כי ראוי לעולם הזה ועולם הבא בשלמות. וכלל הדבר, מדלה, כאשר הוא בריאה שאינה חסרה בעצמה, לא יהיה חסר מן עולם הזה ולא מן עולם הבא. אבל ירא שמיים, עד כאן הנהנה מיגיע כפר, זה אדם שהוא מסתפק כמו שאומר בעצמו, ואדם כזה הוא איננו חסר, ראוי לעולם הזה ועולם הבא. למה ירא שמיים עומד כאן בניגוד? אולי זה אמירה יותר מרחיקת לכת. אבל ירא שמיים מפני יראתו, איזה מסתפק בעצמו? רק תמיד ירד או אולי יחטא. אף כי דבר זה יראת שמיים, לכאורה איך אנחנו נוכל לשלול את הערך של יראת שמיים, כאן המהר"ל מתחבר בזה. הרי בכל זאת זה יראת שמיים, בכל מקום לא תוכל לומר שהוא שלם, עד שראוי לעולם הזה ועולם הבא. אבל נאמר עליו השם בלבד, וזה, שימו לב שיש כאן התחלטות במהר"ל. מצד אחד, הוא כמובן לא יכול לשלול או לגנות את יראי שמיים. מצד שני, יש כאן ביקורת על יראי שמיים, שהרי א' זה כתוב במאמר וגם המהר"ל תומך בזה, שיראי השמיים איננו נמצא באותה שלמות של הנהנה מיגיע כפיו, אז הוא ממתן את זה. הוא אומר, אומנם הוא יראי שמיים, אבל בכל זאת הוא אפשר לבוא ולומר עליו שהוא שלם, עד שראוי לעולם הזה ועולם הבא. וזה, אף כי יש ליראי שמיים גם כן שכר בעולם הזה ובעולם הבא, הרי יש לו שכר, מכל מקום, שכרו של עולם הזה ועולם הבא נכללו שניהם בלשון אשרי. ואינו דומה למי שנהנה מיגיע כפר, כי מעלתו מיוחד בעולם הזה בפני עצמו, ובעולם הבא בפני עצמו. ובזה, אני אסביר את זה בהמשך, יש לו עיקר ועצם עולם הזה בשלמות, ועיקר עצם עולם הבא בשלמות. וכו' וכו'. אחר כך בפירוש השני, כפי שאמרתי, הוא מדגיש את זה יותר, יקרא גם כאן משפט מתוך הפירוש השני. נפלל אותו ביחד, וגם תדע כי זהו עצם עולם הבא, כי אין עולם הבא. מה זה עולם הבא? רק שאין מקבל מזולתו, כי דבר טעמים הרבה, כי אין מקבל רק החומר, ואילו בעולם הבא שאין עולם גשמי אין מקבל שם, והמסתפק בעצמו אין מקבל מזולתו. וכך נאמר אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כלומר, בעוד שבפירוש הראשון הוא רק אמר שאדם שהוא מסתפק בחלקו שהוא נהנה מיגיע כפיו ראוי לו עולם הבא, כאן הוא נותן את ההקצנה, זה הניסוח המועצם, המאוד אופייני. זה לא רק שראוי לו עולם הבא, אלא זהו העולם הבא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה השמח בחלקו, זה העולם הבא עצמו. ולפיכך נאמר אשריך בעולם הזה וגם בעולם הבא, וגם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הפירוש השלישי נקרא אותו תכף. אז אולי נתחיל, אז יש כאן באמת שתי טיפולוגיות. אני אולי נתחיל בירא שמיים. מה החיסרון שהמהר"ל מוצא בירא שמיים, שמכוח החיסרון הזה הוא קובע שהירא שמיים הזה איננו נמצא בשלמות? איזה ציור של ירא שמיים, מה החיסרון שהמהר"ל מוצא בו? הרי יראת שמיים לכאורה זה האידיאל. בכל זאת, אומר המהר"ל, תשימו לב, אלמלא דברי המהר"ל אז לא היינו אומרים את זה, אבל זה כתוב, בדרך כלל לא נוהגים לבקר את עירי שמיים, ודאי שלא בשם הנהנה מיגיע כפר. בכל זאת המערל אומר את זה, זה אולה אומר את זה, זה ברור שזה מונח כאן בדברי אולה. איזה אינטואיציה מונחת כאן? למה בכל זאת הנהנה מיגיע כפר הוא גדול מירי שמיים? ותשימו לב, הוא גם רואה בזה ערך דתי, זה עיקר הפואנטה כאן, כלומר, הוא נותן לעולם הבא. איזה חיסרון מוצא המערל בירי שמיים? בבקשה.
למה
שני
עומד?
זאת אומרת,
למה
קדל את עצמו איך שהוא?
הוא עובד
משהו.
זה לא טוב
באימא
שהוא איפה
שהוא
עומד
ומחפש
להכניס עוד.
מה זה קשור לירי שמיים? למה ירי שמיים הוא תמיד מחפש עוד? למה יש ניגוד? שימו לב, הוא רואה ניגוד בין הירי שמיים לבין המסתפק בעצמו. הירי שמיים, מעצם הגדרתו, הוא לא מסתפק בעצמו. הרי כך הוא טוען, כך הוא מציג, הירי שמיים, כיוון שהוא ירי שמיים, עצם היראת שמיים שלו בצד מסוים גורמת לו שהוא לא יסתפק בעצמו. למה? מה הנקודה? אני מסכים מה שאתה אומר, הניסוחים של המערל הם באמת מוקצנים, מחודדים.
אבל לא מפוחד מהיראה.
באיזה מובן הוא פוחד?
פוחד מעצמו בעצם.
זאת אומרת, הוא פוחד מעצמו. אני שומע, מישהו עוד מוכן, הוא אומר רק תמיד יראה בעולה יחפה. מה, כן, בבקשה.
אני מרגיש שיש לו ציוויים שמונחתים עליו מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות אותם מתוך יראה, מתוך איזשהו פחד, ולכן הוא פועל, כל פעולתו. הוא אומר, זאת אדם שנהנה מגיע כפיו, אז הוא פועל מתוך שלמות, אז הוא מתוך עצמו הוא עושה את הדברים שהוא עושה, והוא מרגיש עם זה טוב, עם הדברים שהוא כמו שהוא, ולא מתוך איזה כוח חיצוני שבא עליו, לכן הוא מושלם יותר מהירי שמיים.
כלומר, אתה אומר ככה, הירי שמיים, אני מסכים לפירוש הזה, אם שהוא לא נמצא בדיוק בניסוח הזה אצל המערל, אתה אומר, הירי שמיים הוא לא פועל מכוח ההנאה, הסיפוק, הקבלה של עצמו, אלא הוא פועל מכוח דבר שהוא למעשה חיצוני לו, הוא פועל מכוח השמיים. לשון אחרת, הוא לא נמצא במצב של שלמות, אלא מעצם הגדרתו נמצא במצב של שניות, של חוסר שלמות, שהרי הוא פועל מכוח גורם שמחוץ לו, הגורם הזה הוא זה שמצווה אותו, ולכן הוא תמיד יהיה באיזשהו פער בינו לבין הציווי, פער שאף פעם אי אפשר למחוק אותו, משום שעצם הפוזיציה שלו, עצם המצב שלו, העמדה שלו היא עמדה כזאת, שתמיד יהיה משהו מבחוץ שאני צריך לתאם את עצמי לקראתו, והמצב הזה יוצר חיסרון בהווייתו, כמו שאומר. הוא בעצם תמיד חסר, משום שתמיד הוא לא יהיה אחד עם מה שהוא. שהרי יש לו תמיד משהו מבחוץ שלפיו הוא צריך לפעול, לבחון את עצמו, להשלים את עצמו וכו' וכו'. בהמשך, כפי שנראה, יש כאן נקודה אפילו יותר עמוקה שהיא מתקשרת לאותו משפט של המערל שהוא נראה ככה מלאכותי, אבל הוא למעשה לא כזה. הוא אומר שירי שמיים, אז אין לו עולם הזה נפרד ועולם הבא אחד. לעומת זאת, כך הוא מסביר את ההבדל. הרי הוא לא, ירי שמיים גם כן יש לו עולם הבא, אז מה ההבדל? אז הוא אומר במשפטים שקראנו שהנהנה מגיע כפיו יש לו עולם הזה לבד ועולם הבא לבד. הירי שמיים, העולם הזה והעולם הבא אינם הם דבר אחד. מה פירוש הדבר? כן? מכל מקום שכרו של עולם הזה ועולם הבא נכללו לשניהם בלשון אשרי. ואינו דומה למי שנהנה מגיע כפו, כי מעלתו מיוחד בעולם הזה בפני עצמו ועולם הבא בפני עצמו. מה הוא מתכוון במשפט הזה ובביטוי הזה? הוא מתכוון לומר שהירי שמיים תופס את הכל כפונקציה של משהו אחר. כפונקציה של המשמעות של הדברים היא נתונה בערך שהוא מבחוץ עליהם, בערך שהוא על-טבעי, טרנסצנדנטלי. גם העולם הזה וגם העולם הבא הם רק פונקציה של השמיים, של היראת שמיים שיש לו. ולכן אי אפשר לדבר איתו על הבחנה בין העולם הזה לעולם הבא, משום שלעולם היחס שלו איננו יחס עצמי ישיר, בלתי אמצעי לדבר עצמו. מה שאין כן, הנהנה מיגיע כפר. הנהנה מיגיע כפר זה אדם ש... מסתכל, הערך של הדברים הוא ערך אימננטי, וזאת היא בעצם ההבחנה של המעל. הערך של הדברים הוא ערך בדברים עצמם, אז יש את הערך של העולם הזה ויש את הערך של העולם הבא. כל דבר הוא קיים מבחינת ערכו הפנימי, הוא לא מקבל את ערכו ממשהו שמחוץ לו, אלא הוא מקבל את ערכו מתוך עצמו. ולכן מבחינה זאת, אז יש את הערך של העולם הזה ויש את הערך של העולם הבא. בפירוש הזה הוא מתכוון לבטא את העובדה שהנהנה מיגיע כפיו הוא טיפוס שמוצא את הערך של הדברים. ובוודאי שהדבר הזה קשור למערכת יותר רחבה. מר האלוקי אצל הנהנה מיגיע כפיו הוא נמצא בפנים. הוא נמצא בתוך הדברים עצמם. והיחס שלו לדברים הוא מתוך האלוקי שנמצא בהם עצמם. ולכן הוא שמח במה שהוא עושה. השמחה שלו היא שמחה בדבר עצמו, אבל השמחה בדבר עצמו היא השתקפות של האלוקי הפנימי, האימננטי. בעוד שהירי שמיים זאת היא, יש כבר בעצם כאן, והמערב חוזר על הרעיון הזה בעוד מקומות, למשל בנתיב הענבה, שאומר שמה שעשתה ענבה, עקב לסוליתה, עשתה חוכמה את הראש, את האתרה, וזה יראת השמיים, כן? תחליט, ראשית חוכמה יראת השם, עקב ענבה יראת השם. אז הוא מבחין בין, באותה טיפולוגיה עצמה שאנחנו רואים כאן. דהיינו, יש כאן הייתי אומר שני טיפוסים. הטיפוס הדתי שבעצם מוצא את האלוקי במשהו שנמצא מבחוץ, והוא מכוון את עצמו לקראת אותו אלוקי, ולכן הוא עדיין תמיד נמצא במצב של שניות, במצב של חיסרון, במצב של שאיננו שלמות, וגם הוא לא מציאות. כפי שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, המושג של מציאות, של להיות קיים, ולכן המהר"ל אומר שהשמח בחלקו, הנהנה מיגיע כפיו, זה עצם עולם הבא. כלומר, להיות קיים אצל המהר"ל, להיות מציאות, פירושו של דבר, להיות קיים בעצמי. כל זמן שאדם צריך לקבל את מציאותו ממשהו שמחוץ לו, אז הוא, זה פגם אונתולוגי, כפי שהגדרנו את זה. זאת אומרת, זה לא, הוא פחות קיים. יש כאן הגדרה אונתולוגית של שני הטיפוסים הללו. עצם עולם הבא זה קיום עצמי. קיום עצמי פירושו של דבר שאני עושה את הדברים וגם מקבל את עצמי מתוך הערך העצמי שלי, מתוך עצם קיומי. זה עניינו של הנהנה מיגיע כפיו שהוא שמח בחלקו. הירא שמיים הוא לא שמח בחלקו, קיומו איננו קיום עצמי במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, ולכן קיומו הוא חסר. וזאת היא ההגדרה השנייה, המוקצנת יותר, העצמית, שזהו עצם עולם הבא. עצם עולם הבא זה להיות שמח בחלקו. מישהו שמח בחלקו, זה עצמו הנצח שלו, משום שהוא איננו מקבל מזולתו, כפי שהמהר"ל מגדיר כאן את הדברים. הדבר הזה יוצר עניין נוסף, שהוא בעצם היחס לעולם הזה. אז... וזאת היא הבחנה נוספת בין אהבת השם לבין יראת שמיים, וזה גלגול נוסף. למעשה, זה יחס שונה לעולם. הנהנה מיגיע כפיו הוא אוהב את החיים. למה? משום שהוא שמח בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החיים, והוא רואה בהם חסד. הירא שמיים הוא ירא שמיים, אבל אין לו את הבחינה הזאת של האהבה, כפי שהוא אומר כאן. והדבר הזה מופיע בפירוש השלישי, שכמו שאמרתי הוא בעצם המשך של הפירושים הללו. כלומר, כאן ההבדל בין נהנה מיגיע כפיו לירא שמיים הופך להיות בין הבדל בין אוהב השם לירא שמיים, אבל שהדגש הוא שאהבת השם הזאת היא עוברת דרך המציאות, דרך החיים, דרך יגיע כפיים. הוא אוהב את השם דרך ההנאה שיש לו מהיגיע כפיים. אקרא אולי את הדברים לפנים ונראה אותם. ודבר זה עוד יותר עמוק. ויש לך לדעת כי הנהנה מיגיע כפיו אי אפשר שלא יגיע גם כן לאהבת השם. כלומר, התנאי לאהבת השם זה שאתה תהיה שמח ומבסוט ממה שאתה עושה. מעצמך ראשית כל. כי מי שנתן מתנה לאחד, ואותה מתנה האהובה למקבל ביותר, איך אפשר שלא יאהב מאוד למי שנותן לו המתנה הזאת, הוא כבר, כן? זאת אומרת, אם האדם מקבל מתנה והוא שמח במתנה, אז ודאי שהאדם הזה יאהב את אותה מתנה. הנהנה מיגיע כפיו שהוא שמח במה שניתן לו, שמח בעצמו, מסתפק בעצמו, כפי שהוא אמר, אז הוא אוהב את השם. למה? משום שהשם נתן לו את עצמו, כמו שיש איזה שיר כזה נדמה לי, שרים אותו עכשיו, שכחתי אותו, שיר דווקא יפה. שכחתי אותו. יש כמה שירים דתיים יפים, ככה מודרניים. אלוקים נתן לך... מכירים את השיר הזה? מה? לא מכירים את זה. זה שיר שאני לא זוכר אפילו מי שר אותו, אבל זה זמר שר אותו ממש שיר דתי. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לו כל מיני דברים, ובין השאר נתן לו את עצמו. מה? אין לכם כיף, מה? מה? כן, כן, משהו כזה. אז, נו, אז שורשו בקודש כאן, במערל. כיוון שאלוקים נתן לי אותי במתנה, אז ודאי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אני אוהב את עצמי כמובן, אם אני שונא את עצמי, אז אני גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא שנתן לי את עצמי במתנה. זה מה שהמערל אומר כאן. לכן התנאי לאהבת השם זה שאתה תאהב את חייך, את מציאותך, את תקבל את עצמך. וזה בעצם, כלומר, אהבת השם היא ביטוי של תפיסה דתית, נאמר, אימננטית, פנימית. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם דרך המתנה, דרך הנתינה. ולכן הוא זוכה, כפי שהוא אומר, גם לעולם הבא, זו דרגה יותר גבוהה. מה שאין כן, הירא שמיים הוא איננו מקבל את עצמו, להפך, יש בו תמיד איזשהו משהו שחסר, איזה דחף מחוץ לעצמו, איזה דחף למוחלטיות שהיא מעבר לאפשרות האנושית, וכיוון שכך, אז הוא תמיד חסר, אמנם יכול להגיע לדרגה של יראת שמיים, אבל הוא לא יגיע לדרגה של אהבת השם, וכבר אמרו, מוסיף המהר"ל, שאהבה יותר מן היראה וכו'. ומי שאוהב, מי שהוא אוהב ונהנה מיגיע כפיו, אי אפשר שלא יאהב השם יתברך גם כשנתן לו זה. ולפיכך, זכר, אלו שניהם יותר שהם כנגד היראה ואהבה, ואהבה גמורה נמצא במי שנהנה מיגיע כפיו, ועל זה נאמר גדול הנהנה מיגיע כפיו. זה הפירוש של המהר"ל, לגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מיראי שמיים. בבקשה. אני לא מסכים איתך, אני חושב שבדיוק ההפך. אדם שיש לו סיפוק ממה שהוא עושה, אם נדבר אפילו ברמה הפסיכולוגית הפשוטה, אז זה עצמו נותן לו דלק להמשיך הלאה. הנהנה מגיע כפיו, אז יש לו חדוות יצירה. והוא לא מבסוט מעצמו במובן של ככה של שענן, של טיפוס זכוח דעת גב טעני, אלא להפך. זה אדם שהוא נהנה מהעבודה הקשה שלו, הוא נהנה לעבוד כמו ש... אמרו פעם, זה הנהנה מיגיע כפיו, אבל הוא שמח בדבר הזה עצמו, הוא לא כל הזמן פוזל אל מה אל השכן שלו, אל משהו שהוא מעבר לעצמו. הוא מקבל את חייו, כמו שאמרתי, בשמחה, ואת עצמו בשמחה. אדם שמקבל את עצמו בשמחה, הוא לא אדם שנהיה אדיש, אדם שנהיה פסיבי, להפך. אני חושב שהתנאי דווקא לעשייה זה השמחה, הסיפוק שיש לי במה שאני עושה. אדם שאין לו סיפוק במה שהוא עושה, אז הוא אדם רעב, אז יכול להיות שמבחינה חיצונית יהיו לו דחפים חזקים מאוד לפעול, אבל הדחפים הללו הם מסוג, לפחות לפי הרגשתי, מסוג הדחפים שאולי מבחינה חיצונית מאוד חזקים, אבל מבחינה אחרת הם גם מאוד חיצוניים, וגם הכוח שלהם הוא די דל. זאת אומרת, הוא אולי יתאמץ לזמן מסוים באופן חיצוני, אבל הכוח האמיתי של האדם להתקדם הוא דווקא השמחה והסיפוק והקבלת עצמו שיש לו. טוב, השאלה הייתה יותר אפילו במישור הפסיכולוגי. אני לא חושב שזה נכון פשוט, להפך. אני חושב שאדם שהוא שמח, הוא שמח בחלקו, אדם כזה עובד הרבה. אם אתה, נגיד, לומד, ויש לך שמחה במה שאתה לומד, אתה, יהיה לך רצון להמשיך עוד הלאה וללמוד. אבל אם אתה לומד, ובעצם אתה כל הזמן מרגיש שאתה לא הספקת, ואתה חסר שביעות רצון, יש איזו הרגשה אפילו של מועקה במה שאתה עושה וכו' וכו', אז הדבר הזה, אז יכול להיות שבזמן מסוים זה ללמוד. כך אני חושב, כך אני נראה לי, ככה נראה לי שהדברים פועלים. בבקשה.
דיבורים גם תנאים שקראים את אותם מגפים, אני רוצה להגיד שזה בעצם לזמות יורד שמיים. זה נכון? תשובה, כבר נעלה את כמה שם כרגע יותר נמוכה.
מה בוחים שמונים?
אפשר להציג את זה בכל מיני צורות, אני לא חושב... תראה, אני לא יודע מה המהר"ל יענה על הדבר הזה, אבל אני לא בטוח שבכי זה דבר שמנוגד לנהנה מיגיע כפר. הנהנה מיגיע כפר הוא לא טיפוס שלא, אין לו כאבים בחיים, או שאין לו הרגשה לפעמים שהוא פספס, או כל מיני דברים כאלה. זה משהו אחר, זה אדם שכמו שאמרתי, מתייחס לחיים מתוך אהבה, מתוך קבלת עצמו, תופס אותם כבעלי ערך עצמי, לא חי כל הזמן מתוך איזה הישגיות, אפילו הישגיות של יראת שמיים, שגם כן סוג של הישגיות. זה עדיין לא אומר שאין לו, שהוא לא מסוגל לבכות, שהוא לא מסוגל להצטער. יש כל מיני סוגים של בכי, כן? יש בכי מרוגז, נאמר עצבני. אבל אני לא מרגיש את הבכי הזה של התנאים שהם בכים לקראת מיטתם בכיוון הזה. יש בכי של אדם שנפרד מהשני, כן? זה סוג... מה? מה אתה אומר?
זה לא מפורט, אבל זה
דעתי מתרצת לבאות. אוקיי, הנהנה מגיע כפר ולא... גם לא תקרא שבכך לא מפחד מהבאות, מה? לא צריך להציג אותו, להפך, כדוגמות לא אנושית, כי זה מין שופה שכל הזמן מחייך מאוזן לאוזן, לא זאת הכוונה, אני לא חושב אותו דבר, אבל גם כן מבחין בין שני הטיפוסים, בין הטיפוס הדתי לטיפוס האלוקי. הטיפוס הדתי הוא באמת בנוי, כמו שהרב מציג שם במהלך האידאות, על העניין של השכר והעונש, על הציפייה, לשכר, לפחד מהעונש וכו'. בעוד שהטיפוס האלוקי, הוא כבר לא כל כך מקביל לנהנה מיגיע כפיו כאן, אבל הוא לא פועל מתוך עמדה דתית במובן הזה, אלא מתוך עמדה אלוקית שהרב רואה בעמדה למעשה על דתית. זאת אומרת, היא גם מעל הדת עצמה, מתוך ההרמוניה השלמה עם ההוויה שהיא הוויה אלוקית. ומבחינה זאת, הוא לא הטיפוס הדתי, אלא הוא טיפוס אלוקי. אני מרגיש שאפשר להשוות בצד מסוים את ההבחנה של המהר"ל כאן, בין הטיפוס של הנהנה מיגיע כפיו, שהוא בעצם, אתה יכול להגדיר אותו כחילוני, אבל החילוניות שלו היא לא חילוניות חסרת אלוקים, להפך, היא חילוניות שכל כולה מלאה באלוקות. הערך האלוקי מופיע אצלו, כמו שאמרתי, באופן אימננטי, בתוך החיים עצמם, מול הטיפוס של ירא שמיים, שהוא מקביל יותר לאידאה הדתית של הרב שם במהלך האידאות. בבקשה.
מהפירוש השלישי במהר"ל יותר השתמע שהנהנה מיגיע כפיו זה פתח לאהבת השם, זאת אומרת מין איזשהו זנב לאריות ולא ראש. זאת אומרת, בכלל צריך אולי לברר האם בכלל ייתכן לאדם שיהנה מיגיע כפיו ולא יגיע לאהבת השם, שהוא ייהנה מהמתנה וישכח את הנותן. ויש הרי גם כאלה אנשים שמאוד נהנים מיגיע כפיהם, ואני לא יודע אם, זאת אומרת, השאלה למה הם לא יכנסו בגדר הזה. ואם אדם לא מגיע לזה, זאת אומרת, השאלה האם בעצם העליונות של הנהנה מיגיע כפיו על פני יראי השמיים היא בפוטנציה ולא במצב עצמו. ודבר שני שאני לא כך מבין, המהר"ל בכלל לא התייחס לנושא של יגיע כפיו, הוא כל הזמן דיבר על שמח בחלקו. זאת אומרת, השאלה אם יש
לי כזה. אמרתי שהמהר"ל לא שם ש... כאן, אני לא זוכר אם בדרך החיים הוא כן מדגיש את זה. יכול להיות שבדרך החיים הוא גם מדגיש את יגיע כפיים. יש מקומות שבהם המהר"ל מדבר גם על יגיע כפיים, למשל המשנה בפרקי אבות של גדול תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם השכחת עוון, שם באמת מדגיש את העובדה שיש חשיבות גם לתלמוד תורה וגם לדרך ארץ. כלומר, אדם לא יכול להסתפק רק ביגיעה של התורה, אלא כך המהר"ל מסביר, אל תבוא אליי בטענות, אלא הוא צריך גם את היגיעה של הדרך ארץ, את היגיעה הארצית, משום ש... כדי להתגבר על האבון לא מספיק ידיעה רוחנית, אינטלקטואלית, צריך גם לעבוד קשה מבחינה פיזית ולהוציא את המרץ, ורק אז האבון נשכח, כך המהר"ל מסביר שם. כאן אני מסכים איתך שאין כאן שום התייחסות או משקל לעניין של יגיע כפיים. אז אולי לא קשתור לבני עקיבא, אז תוסיף את זה כבר משלך. זה ביחס לשאלה השנייה. אני לא בטוח שבדרך החיים לא בדקתי עכשיו, נדמה לי שבדרך החיים, כשהוא בפירוש, על הפירוש שלו במשנה שם, על זהו השיר השמח בחלקו, שם נדמה לי הוא מביא, לא, זה על המלאכה, הערת המלאכה נדמה לי, על המשנה שם מביא את הסמי אמרה הזאת, נדמה לי ששם כן מזכיר את זה, אבל לא בטוח. השאלה הראשונה היא שאלה יותר עדינה, היא לא פשוטה. זאת אומרת, אתה אמרת שכאילו זה הופך להיות אמצעי לנהנה מגיע כפיו, וזה לא מתמזג לגמרי עם אהבת השם, וגם טענת שבניגוד למערל, שהמערל אומר שבהכרח הנהנה מיגיע כפיו יאהב את השם, הרי אנחנו לא רואים, זה לא הכרחי, כך טענת. אם אני מבין נכון, השאלה היא קצת שאלה עדינה, כלומר אם אהבת השם היא כאילו משהו מעבר לנהנה מיגיע כפיו, או והיא עצמה הופכת להיות גם כן איזה מין אהבה למושג, למושג זה בעצם לא נכון, השם הוא לא מושג, אלא היא משהו של, שחורג, שהוא טרנסנדנטלי, או שזה יכול להתמזג. הנהנה מיגיע כפיו, בעצם ההנאה ושמחת השמחת החיים שלו, שהיא כמובן, אנחנו עוסקים כאן באדם שהוא אדם שמאמין בהשם, בעצם הזיהוי הזה הוא כבר גורם לו לאהבת השם, ולא צריך לתפוס את זה דווקא באופן מופרד, כאילו יש את הנהנה מיגיע כפיו ואז הוא קופץ לאהבת השם, אלא יש איזושהי אחדות בין שני הדברים כאחד. בתוך ההנאה מיגיע כפיו הוא מוצא גם את אהבת השם. עכשיו, אני לא יודע אם אפשר להכריע מתוך הקטע במערל, אי אפשר להכריע כאן מתוך המערל. באופן כללי אני לפחות, ודאי שניתן להציג את הדברים שזה לא איזה מין, כמו שהרב מדבר על במקדמה שלו לשיר השירים, על האהבות, כן? שהוא אומר שזה מגדל מדברים לקלפיות, ובעצם אהבת השם שהיא גולת הכותרת מתחילה באהבה הפשוטה. זאת אומרת, אז אני לא חושב שהרב מתכוון לבוא ולהפריד בין האהבות השונות, אלא האהבות עצמם הם, אהבת השם איננה אלא האהבות הנמוכות ממנה, שהיא נמצאת במיצוי שלה, הייתי אומר, האהבה שבאהבה היא אהבת השם. זה גם כן מזכיר כל מיני דברים חסידים, כן, של העלאת המידות של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב מדבר הרבה על העלאת המידות, ביחס למשל לאהבת השם. אז הוא אומר, כן, העלאת המחשבות הזרות, אדם שהייתה לו איזה מחשבה זרה של אהבה, מחשבה של אהבה, אז הוא אומר שלא ידחה אותה, אלא יעלה אותה לשורשה. מה זה בעצם אומר, מה הפעילות הזאת של העלאת אהבה לשורשה? אני רואה שם ממש משל מאהבת אישה, הוא אומר שמדם נתקל באיזושהי אהבת אישה או משהו כזה, לא ידחה אותה, משום שבכך הוא הורג את יחד עם הקליפה את הניצוץ, אלא יעלה אותה. הוא מעלה אותה, באיזה אופן הוא מעלה אותה, אז הוא אומר שם איזה מין קל וחומר כזה, כן? הפירושו של אותו קל וחומר, כשאדם אוהב, הוא אומר, הוא אוהב את החיות, את הפנימיות, את היופי. את אותו ממד שאומנם הוא מתגשם בדמות מסוימת, אבל בסופו של חשבון אכן, הרי הוא אומר, אם אותה אישה תמות, אז היא לא תהיה יפה, הוא לא יאהב אותה. אבל מה שאוהב זה החיות שיש בה. החיות הזאת היא תמיד חיות אלוקית שיכולה להתלבש בכל מיני לבושים, היא יכולה להתלבש גם בלבושים צועים כמו שהוא אומר כאן, אבל מכל מקום הוא צריך, זה נעשה על ידי תפילה ראשית כל של זיהוי. האין סופי שיש אותה אהבה הוא בעצם עניין אלוקי, הוא האלוקי שהוא מחיה כמו שהוא מחיה כל דבר בעולם. זה אותו יופי, ואז האדם יכול, דרך היופי, היופי הזה הופך להיות אמצעי, מדיום, לאהבה, לאהבת השם. כלומר, עצם הזיהוי של, הייתי אומר, נקודת האהבה שבאהבה, היא מזוהה עם אהבת השם עצמה, והיא הופכת להיות אהבת השם, כי אהבת השם יכול להיות לה מובנים הרבה יותר מורחבים, מאשר המושג לפחות שבדרך כלל אנחנו תופסים את המושג הזה של אהבת השם. השם הוא לא משהו, הוא לא מישהו, וכן, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה רק בתארים אנושיים, ולכן מבחינה זאת אפשר לתפוס את עצם המושג של אהבה, הוא בביצויו, בתוארו, באינסופיות שבו, הוא אהבת השם. ומבחינה זאת ודאי שאפשר לתת פרשנות למהר"ל, אני אומר, זה לא כתוב כאן, המהר"ל יותר מצייר את זה כמו שיועד הציג את זה, שזאת הכוונה, אם אתה אוהב את חייך, זה נקודה שאני מאוד מזהה איתה, אז אתה בעצם אוהב את השם, מי שלא אוהב את החיים שלו, או לא אוהב את החבר שלו, כמו שיחסיפור מוי של אדמי ססו, שפעם מישהו ביקש ממנו יצאה ליראת שמיים, אז הוא אמר לו, אין לי יצא ליראת שמיים, יש לי יצא לאהבת השם. אז שאל אותו, טוב, אהבת השם זה יותר ליראת שמיים, אז תן לי יצא לאהבת השם. אז אומר, יצא לאהבת השם, אתה אוהב את החבר שלך. זאת היא היצאה לאהבת השם. זאת אומרת, מי שחושב שיכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולא לאהוב את החבר או לא לאהוב את חייו, לפי דעתי זה סילוף, זה פשוט לא נכון, זה לא אפשרי, אין דבר כזה. זה הכל איזשהו עיוות. נראה לי שבעומק מסוים, שהוא לא כתוב כאן, זאת הכוונה של הנוער. כלומר, יש איזה יחס מסוים אחר למציאות, לחיים, לעצמו, לחבר וכן הלאה, שהוא בעצם הבסיס לאהבת השם, וזאת הכוונה של הנהנה מגיע כפיו, שהמהר"ל מגדיר אותו כאוהב השם.
בבקשה. יש אפשרות להגיע
לכפיו
שנהנה מגיע
כפיו
בלי השם?
השאלה מה אתה קורא השם? אם השאלה היא שהאם רק הדתיים הם אלה שיכולים, האם רק לדתי יש סיכוי ליהנות מגיע כפיו, אם זאת היא השאלה, התשובה היא לא, התשובה היא אפילו שיש לו פחות סיכוי, אם אתה דווקא רוצה לדעת, הרי זה מה שכתוב כאן, שלגדול הנהנה מיגיע כפה. אז השאלה מה אתה כולל במובן של השם, יש כאן, אם אתה קורא את הדברים באופן חמור, אז יש כאן מהפך הרבה יותר מרחיק לכת, משום שיש כאן איזה תיכוס דתי או תפיסה דתית שונה, ואני מפורש חושב שהמהר"ל מודע לזה ומתכוון לזה, משום שאתה רואה את זה בעוד מקומות שהוא מדבר על הדבר הזה. אז אם דתי אתה קורא למי שמצביע מפד"ל או ש"ס, אז כאן התשובה היא לא. אם אתה מדבר דתי במובן הגבוה של העניין, במובן של איש אלוקים, במובן של אדם שיש לו את נקרא לזה הקשר, הזיקה עם הקדוש ברוך הוא, עם האינסוף, עם ההוויה הנצחית וכו' וכו', זה הכל כמובן מילים, אז אני חושב שזה היינוח בצד מסוים, כמו שהרב קוק מסביר, הזכרתי את זה כבר מספר פעמים, למשל במאמר איסורים מרקים, אלוקים זה רק מילה, הרי זה היה הגישה של הרב קוק להרבה עניינים, זה שבן אדם קורא לזה אלוקים ומישהו אחר קורא לזה שם אחר, זה לא מה שקובע, השאלה מה הוא מתכוון כשהוא מדבר תחת אותה מילה עצבה. אז מבחינה זאת ההבדל בין מושג חילוני לדתי או משהו כזה הוא לא מוגדר, הוא לא בדיוק עובר בקו הרגיל החברתי או המפלגתי בין דתי לחילוני, וזה מה שהרב קוק מלמד בהרבה קטעים. כלומר, דתי זה לא דווקא מי שמצביע ש"ס או משהו כזה. אז אם זה המובן של השאלה, אז אני חושב שהתשובה היא כן.
אולי
ש...
זה לא בלי אלוקים, בלי הרבה חמר של המציאות, רק עם השאיפה. אבל יש גם את הכופרים,
ביחס לשאלה הראשונה, שוב, אנחנו נתחיל להיכנס לשאלות שהן בעצם רק עניינים של שפה, של טרמינולוגיה, מה זה דתי ומה זה לא דתי, אני לא... זה הופך להיות חסר משמעות, כלומר, אדם שהוא מאמין, אז הוא מאמין. עכשיו, אני לא חושב ש... כופר אמיתי, מה זה נקרא כופר אמיתי? זאת היא השאלה. באיזה מובן הוא כופר אמיתי? אם הוא מאמין, אם הוא, הרי דיברת על אדם שכן מאמין, שכן יש לו באיזשהו אופן, אז זה מה שאני אומר, מאמין באלוקים. אז הוא יגיד לי, אני לא קורא לזה אלוקים.
פשוט, יש לו כוח של שאיפה, שאני רוצה לעבוד ולהתקדם, והוא מעמיד השאיפה הזאת שאיפה שנמצאת פה ויש לו המון המון להגיע בה. הוא לא חושב שהוא שואף לדבר קיים.
אנחנו א', לא עוסקים כאן בטיפוס שאפתן, אנחנו עוסקים כאן באדם שהוא שמח בחלקו, כלומר שהוא רואה ערך, שמחה, סיפוק במציאותו בחייו. על זה מדובר כאן. אדם כזה, אני חושב שבהכרח צריך להגדיר אותו כמאמין. אבל שוב, אנחנו נסתבך כאן בשאלות סתם, נראה לי חסרות תועלת. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, אני לא... זה צריך כאן... להבין איך המהר"ל תופס את המצוות ומה ההקשר של המצוות בתוך המערכת הזאת. אבל בפורש אדם יכול לקיים את המצוות מתוך אהבת השם, לאו דווקא מתוך העמדה של ירא שמיים. גם אהבת השם יכולה להיות מניע לקיום מצוות, ולא עוד אלא שהיא מניע לקיום יותר גדול. אז איך המושג של המצוות או נכלל בתוך המערכת הזאת, אני מסכים שהשאלה היא נכונה, רק אני אומר, זה כבר עניין ארוך, איך המערכת תופס את המצוות, התפקיד של המצוות, וכן הלאה וכן הלאה. בבקשה.
הנתן הזה של
השלמות
הפנימית, זה שמח ומגיע כתב. יש איזשהו פעמים קדם שיש...
זאת שאלה, זאת שאלה נכונה. כל כך שהחסידים מלמדים שגם אדם, נגיד, זה מה שהבעל שם טוב, לא רק הבעל שם טובים, שגם אדם שעובר עבירות, ולא צריך להיות שמח. ולא עוד, אלא שהצער או הכאב אל העבירות איננו עומד בסתירה לשמחה. אז צריך יותר להעמיק איך המצב הזה הוא אפשרי. כיוון שלכאורה אדם שמרגיש את עצמו פגום מבחינה מוסרית, אז עומד בניגוד ליכולת שלו לשמוח או לקבל את עצמו. בעל שם טוב מלמד לא ככה. הוא מלמד אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות, אבל אני חושב שהצורה הפשוטה שהערך הבסיסי של האדם, של היהודי, הוא למעשה לא נפגע משום דבר שהוא. זה לא בא לומר שאדם לא צריך לכאוב על העבירות שלו, וקיימת גם הבחנה בין להיות עצוב לבין לכאוב. לכאוב זה דבר אחד ולהיות עצוב זה דבר אחר. כלומר, כאב זה לא עומד בניגוד לשמחה. יכול להיות אדם שיהיה לו מאוד כאב, ובכל זאת היא תהיה לו איזו הרגשה בסיסית של שמחה, של קבלת עצמו. עצבות זה כבר אי קבלת עצמו. זה אדם שמרגיש שהוא לא שווה, שהוא בעצם מאבד את ההנחיה וכו' וכו'. אז החסידים לימדו שבכל מצב, גם אדם שווה עבירות, אז בניסוח הפשוט אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו. שגם בשאול תחתית, כמו שנחמן אומר, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ולא עוד אלא שהרבה פעמים אתה דווקא פוגש אותו שמה. זה גם כן דבר נכון. יש כאן את הרדת מסוג אחר, שדווקא לפעמים כשאדם עובר עבירות חלילה, דווקא פתאום שהוא מוכן לקבל את זה, פתאום דווקא כאן הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. דווקא מתוך הכאב, והכנישה הזאת היא תמיד כנישה שמלווה בפן מסוים של נחמה, של פיוס, של שמחה. אבל גם כאן כל דבר זה מחייב כאן עניין שלם. טוב, אולי תשע ונסיים בזה, אני רואה ש... מי אמר?
אולי ניתן,
מה?
אולי ניתן.
אולי.
השתי בחינות של בן אבן אחד. והבחינה של היראה היא נפלדת בבחינה של אמין יגיע כפר. ובמד הנימה יותר היא מראה פשוט את היחס של קודם. לכן יש לעניינים יגיע כפר יותר עולמות.
אתה מציע את זה כפירוש במערל או כפירוש בדברי אולה?
אני, כאשר קראת את המערל, אז...
הרעיון הזה אני שומד שם, כי אין ניגוד. הוא אמר שפשוט מי שירה, הוא לא יכול להגיע לרמת הזאת. למה? כי זה פשוט תקינה, זה תקינה, היא נכנית, זה תקינה הראשונה. לכן הוא לא יכול להגיע לרמה כזאת, אבל אולי בלי, אם הנה מיגיע את הפארק, התקינה הזאת לא כוללת את העירה, אז אולי פשוט זה לא...
אני לא נקרא מהם אלוהי התפח, כמובן שזה משנה. אני חושב, לעניות דעתי איך שהמהר"ל מציג את זה, הוא מציג את זה כניגוד. שברגע שהוא מגיע, אומר שיראת ירא שמיים, הוא אומר במפורש, שירא שמיים, מפני יראתו אין זה מסתפק בעצמו. אז הוא מדבר במפורש על סתירה. ירא שמיים, מפני יראתו, אין זה מסתפק בעצמו. כלומר, אדם שהוא ירא שמיים, הוא לא יכול להסתפק בעצמו. כך שהמהר"ל במפורש לא מציג את זה כהשלמה או כמדרגה גדולה שבתוכה נכללת המדרגה הנמוכה, אלא כניגוד, לפחות מהפרספקטיבה של ירא שמיים. עכשיו, שאלה אחרת שאפשר לשאול, וזה, אם אני אומר אותך נכון, אני מסכים, זה שני צדדים שנמצאים באדם. כלומר, אני לא חושב שאדם יכול לבטל את הצד הזה של... שמוגדר כאן תחת הירא שמיים. מהבחינה הזאת, אני מוכן לקבל מה שאתה אומר, אני לא הייתי רואה בזה שני צדדים שהם משלימים, אלא שני צדדים שהם נמצאים באיזה יחס דיאלקטי מסוים. כלומר, שניהם קיימים באדם, ושניהם צריכים להיות קיימים באדם, ובצד מסוים, הם דווקא מתוך הסתירה שביניהם, הם משלימים אחד את השני. אבל גם הנקודה הזאת היא לא כתובה כאן במהר"ל. טוב, נסיים.